פרופסור איתן פרידמן מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
מבחירי הרופאים גם בתל אביב, אז יש מצוקה בבתי החולים?
תראה, אין לנו אלא להסתמך על האתר של משרד הבריאות, ובאתר של משרד הבריאות יש רק 3 או 4 בתי חולים שהתפוסה בהם היא 100% או יותר, ואותם בתי חולים של על הנייר לפני יומיים 3 היו בתפוסה של 100%, כמו רמב״ם, כמו העמק, הם היום בתפוסה של פחות מ-70%. עכשיו, זה במחלקות הקורונה.
אולי כי הם פתחו עוד מחלקות, ואז אוטומטית האחוזים ירדו.
יפה. עכשיו, חלק מהעניין שהציבור מנסה לתחמן ולא לצאת פרייר, אם תרשה לי להשתמש בביטוי לא מדעי, אבל בהחלט מאפיין את הישראליות, חלק מהעניין הוא חוסר האמון בנתונים וחוסר השקיפות שבו נוקט משרד הבריאות כבר הרבה מאוד זמן. וכאשר אנחנו לא מאמינים לנתונים...
תן לי דוגמאות.
אני אתן לך דוגמה. גם בממשלה, בא שר החינוך ואומר, התחלואה בילדים עד גיל 9, 0.5%, אומר שר הבריאות, התחלואה היא קרוב ל-10%. אם בתוך הממשלה הם לא יכולים להסכים על המספר הזה, איפה זה שם אותנו? עוד שאלה שעולה לי. כרגע מאושפזים בבתי החולים 1,250 חולי קורונה. יש בישראל 440 אלף מיטות אשפוז. יש כיום כ-160 חולים מונשמים. היכולת של מערכת הבריאות היא בסביבות 850 חולים מכשירי הנשמה. אם במצב כזה אנחנו מתקרבים לסף קריסה, אני תוהה מה יקרה כאשר נגיע למצב שבו חס וחלילה יפלו טילים מאיראן, מלבנון, או בקומבינציה של איראן ולבנון, מה יקרה כאשר תקרה רעידת אדמה ויחם תקרה, האם באמת מערכת הבריאות קורסת, כאשר יש כל כך הרבה, כל כך מעט יחסית, חולים יחסית ליכולת של מערכת הבריאות. ועוד נקודה שחשוב לי להגיד, אני לא בטוח שזה היכולת של מערכת הבריאות מבחינת מיטות, או מבחינת מנשמים, אני די בטוח, שהצוותים הרפואיים הם אלה שזקוקים לתגבור. הם שחוקים, העבודה היא מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד
לא קלה. זה נשמע מאוד הגיוני המשפט האחרון, אבל מה שמצופה ממשרד הבריאות זה לא לומר שיש קריסה של המערכת, אלא שכפי שאתה אומר, הצוותים...
לטפל בזה, בדיוק.
הצוותים בשחיקה, והם באמת בשחיקה הם עובדים, וצריך להצדיע להם על ה... לחלוטין. תוסיפו. השאלה אם יש מאיפה להוסיף. עזוב תקציב, יש עוד יכולת להוסיף צוותים רפואיים?
אין שום בעיה, אני אתן לך שתי דוגמאות. אחד, אפשר לגייס לצורך העניין את הרופאים הצבאיים. אחד, שתיים, אפשר לגייס סטאג'רים. שלוש, אפשר לגייס רופאים שהשנה או לפני שנה יצאו לגמלאות. האנשים האלה הם אנשים עם הרבה ניסיון, הם מחפשים אולי אתגרים חדשים בחיים, ולא צריכים לאמן אותם הרבה, כי הם יודעים מה לעשות כאשר מדובר ברפואה. אפשר וצריך לתגבר את הצוותים הרפואיים, אגב, לא רק בבתי החולים, אלא גם בקהילה. גם בקהילה צריך שיהיו צוותים שיאפשרו לרופאי המשפחה, שקורסים תחת העול והצורך לנטר את החולים שאינם מאושפזים בבית החולים, וצריך לזכור, רוב החולים לא מאושפזים בבתי החולים, גם עליהם צריך לתת את הדעת.
נכון, כן, אבל מי שמאושפז זה החולים הקשה, אלה שיש להם קשיי נשימה ותופעות לוואי שנגרמות כתוצאה מהידבקות בקורונה, והרקע הרפואי שלהם הוא כזה.
הוא כזה, השאלה,
כן. אז השאלה היא, אתה מציג פה נתונים ועובדות, ודבר כזה באופן טבעי גם מוריד את אמון הציבור במערכת, מערכת הבריאות.
לא, הציבור, אלינו... תראה, אני לא בטוח שיהיה...
לא, אני אשלים, בסוף אנחנו רואים איך שנראה הסגר ואיך אנשים מתייחסים אליו.
נכון, והסגר עכשיו, צריך לזכור, הדבר הכי חשוב כדי למנוע הידבקויות, ואמר את זה הדובר הקודם, הכי חשוב זה למנוע התקהלויות בחללים סגורים. נקודה סוף, לא המסכה ולא שטיפת הידיים, ריחוק פיזי והימנעות מהתקהלויות במרחבים סגורים. זה האסנס. מה אתה עושה כשאתה עושה סגר? אתה גורם לכולם להיכנס לחללים סגורים.
לבית.
תפתחו, תנתנו לילדים ללמוד באצטדיון בלומפילד, בטדי, בסמי עופר.
בשטחים פתוחים. כן, אבל עוד מעט חורף, לא תוכלים... עוד מעט יגיע חורף, אי אפשר ללמוד בחוץ, אתה יודע.
אבל החורף, עד שיגיע החורף,
עד שיגיע.
נתגבר, כן.
מבין דבריכם, בין השורות אני ככה למד, הסגר הזה לא יועיל בשום דבר, הוא לא ישנה את המצב, ומדינת ישראל...
פלסטר לחולי סרטן.
אז מה יקרה עוד חודש? כשיראו שזה לא שינה כלום, מה נלך לאיזה צעדים אז של סגר עוצר שאסור לצאת מהבית אפילו לא 100 מטר?
זו בדיוק הנקודה. אין כאן חשיבה על היום שאחרי. אין כאן שום חשיבה מחוץ לקופסה. אין כאן שום מחשבה מקורית. יש כאן רק סגר לפתוח. סגר שלישי לפתוח. סגר שלישי עד שיהיה חיסון, עד שיהיה חיסון מקורי, עד שיהיה חיסון עדר, עד שיהיה בכלל איזשהו סוג של חיסון. זו לא אסטרטגיה, זו טקטיקה פחדנית שאין בה שום היגיון רפואי או מדעי.
תשמע, מערכת הבריאות, יושבים בה בראש מערכת הבריאות, אני מדבר על משרד הבריאות, יושבים רופאים בכירים, חלקם רופאים, נכון, חלקם אנשי ניהול בכירים.
ויש פרויקטור.
ויש פרויקטור שהוא מנהל בית חולים, לא אחד שמנותק בכלל מהעולם הרפואי.
אבל ההחלטות הן החלטות מודעות פוליטית. הביאו פרויקטור, הוא טבע תוכנית ביד אומן, שלו היום יסמים אותה בתחילת אוגוסט, היינו היום במקום אחר.
אז למה חיכו לחגים? לא, זה לא פוליטיקאים, זה הוא עצמו, חיכה לחגים, בגלל החוסר פגיעה בכלכלה.
לא נתנו לו ליישם את המודל שלו. לא נתנו לו ליישם את המודל שלו. מזמזו את פרויקט הרמזור, את פרויקט הדגל שלו במשך 3-4 שבועות. וכמובן שכשלא עושים שום דבר, הווירוס אכן מדביק. זה דרכו של הווירוס. הוא לא מחכה עד שהפוליטיקאים יגידו, רוצה אני או לא רוצה אני. הווירוס מדביק. ויש וירוס, ויש מחלה, וצריכים להתמודד איתה באופן מדעי, באופן רפואי, באופן שכלתני, ולא באופן פוליטי.
טוב, מילה אחת שלך על מה שמדברים עליו, על חיסון עדר, ורואים קהילות בכל הציבורים במדינת ישראל, של מדבקות המוניות, שאף אחד לא יודע באמת מה קורה שם. החיסון עדר הזה הוא דבר רציני?
תראה, זה יש הרבה דיבורים, והרבה מאוד דיבורים שאינם ראויים. חיסון עדר באופן מקורי, מדובר על מצב שבו חלק נכבד מהציבור, מדברים על 50, 60 או 70 אחוז מהציבור, כבר נחשף אל הווירוס. אנשים שנחשפו לתקופה הקרובה לא יכולים להידבק ולא יכולים להדביק, וזה המצב שבו העדר, רוב האנשים שנדבקו, לא יכולים, הווירוס הזה ייעצר והדבר הזה ייעלם. וכל השאלה היא, באיזה רמה אנחנו יכולים להשיג את אותו חיסון עדר? זוהי שאלה שאין עליה תשובה. מדברים על 60-70 אחוז באופן קלאסי.
טוב, אנחנו רחוקים משם, אבל שוב, כפי שאמרתי בתחילת המשפט, יש קבוצות לא מעטות באוכלוסייה הישראלית שכבר נמצאות לא רחוק משם.
לא, לא, לא. אין אף אחד שקובע לחיסון העדר, לא בישראל ולא בעולם. במובן הקלאסי, המקום הכי גבוה שבו יש נוגדנים, זה בניו יורק, הכי הרבה זה 23 אחוזים. זה עדיין רחוק מחיסון העדר קלאסי.
אבל משפחה שלמה שנדבקה, משפחה כולה מחוסנת, נכון?
נכון. לפחות לתקופה הקרובה.
כן, כן. ברור, כי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אנחנו בעיצומו של האירוע. הפרופסור איתן פרידמן, שיהיו בשורות טובות, אני מודה לך מאוד.
גם לכם.
תודה, תודה, שנה טובה, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.